בכמות, ובסופו של דבר הצעתי הגדרה שההבדל הוא בשאלה מהו הגודל שאותו אתה מודד. האם, מה הטיבו של הגודל הזה? האם זה גודל, זאת אומרת, האם הספירה שאותה אתה עושה זה ספירה מונה או ספירה סודרת? אם אתה עושה ספירה מונה, אז זה כמות, ואם אתה עושה ספירה סודרת, אז זה איכות. כאשר ההבדל בין ספירה מונה וספירה סודרת, זה שספירה מונה היא סופרת כמה יחידות יש לי ממשהו. אז אפשר לספור מספר שניות, אפשר לספור מספר כבשים, אפשר לספור תפוזים או מטבעות. אוקיי? אז אתה סופר כמה יחידות יש, אבל גם דבר מופשט, כמו שניות. גם זה עדיין לספור כמה, איזה כמות יש, איזה כמות. זה מספר מונה. מונה כמה יש לי, 1, 2, 3, 4, ואז אני יודע כמה סך הכל יש לי. לעומת זאת, יש גדלים שהכימות שלהם, כימות בכף וטף, כן? זאת אומרת, כשאני מחמת אותם, אז המספר הוא מספר סודר, לא מספר מונה, כמו טמפרטורה. שטמפרטורה, כשאמר שיש לך 38 מעלות, אז זה לא אומר שיש לך 38 יחידות של מעלה. נכנסת אחד ועוד אחד ועוד אחד. כן, ההבדל במי שיש לו 37 מעלות למי שיש לו 38 מעלות, זה לא יעזור שאתה תיקח ממנו מעלה אחת ואז יורד ל-37. אין דבר כזה מעלה אחת. אין, לא תוכל להצביע בשום מקום על איזה מעלה, איפה נמצאת המעלה מספר 33, מתוך ה-38 שלו. אין דבר כזה. מה זה ה-38 שם? ה-38 שם זה רמת חום. זאת אומרת, יש רמות חום שמסודרות זו למעלה מזו, ורמות החום האלה, נגיד רמת החום של 38 מעלות זה רמת החום מספר 38. אוקיי? יש דרגות שלנו של חום, אבל הרמה הזאת לא מורכבת מ-38 יחידות, אלא העוצמה הכללית שלה זה בעוצמה 38. כשהיינו מסדרים את האנשים החכמים בבית הדין לפי הסדר, אז החכם מספר 38, נגיד זה שעומד ב-38 בשורה, זה לא אומר שאת החוכמה שלו אפשר לפרק ליחידות, להוציא ממנו יחידה אחת, ואז הוא יהיה שווה לחכם שהוא בדרגה 37. לכן גם חוכמה, כמו טמפרטורה, זה דברים שנמדדים על ידי מספרים סודרים. לא מספרים מונים, מספרים סודרים זה מספרים שמסדרים איכויות שונות זו למעלה מזו. אבל הם לא סופרים יחידות. האיכות 38 לא בנויה מה-37 פלוס 1. אין, זה לא 30, לא תזהה את ה-37 בתוך ה-38. ה-38 זה פשוט הבא בתור. זאת אומרת, הדרגה אחת מעל ה-37. כאשר הרבה פעמים אנחנו משתמשים במדדים מספריים שונים כדי לייצג את זה, לייצג את הרמה שבה אנחנו נמצאים. אבל המספרים מתפקדים פה בצורה שונה מאשר כשאני סופר כבשים, או כוכבים, או שניות. המספרים מסדרים ולא סופרים, לא מונים. אוקיי?
יש איזה מקרה שהמדלים האינטנסיביים הם סופיים, נגיד המהירות היא סופית למהירות האור, הטמפרטורה גם יש לו סופיות, ודווקא המדלים האינטנסיביים הם לא סופיים, נגיד מרחק, זמן. אז יש לזה...
אני חושב שיש, זה מעניין, לא חשבתי על זה. אני חושב שזה הולך רק לכיוון, יכול להיות רק לכיוון אחד. זאת אומרת, מה שמונה לא יכול להיות סופי, אבל מה שסודר אולי גם יכול להיות אינסופי. זאת אומרת, כי מה שמונה, מה הבעיה? תוסיף עוד יחידה. מה הבעיה? אתה תמיד יכול לקחת את מה שיש, תוסיף עוד יחידה. אז בהגדרה הדבר מונה לא יכול לייצר איפשהו. תיאורטית, אולי אין לך מספיק יחידות בעולם. אתה רוצה לדעת כמה נמלים יש. אז יש מיליארד נמלים. בסדר, לא תצליח להביא לי מיליארד ואחד נמלים. אבל זה עניין מקרי, אם תיוולד עוד נמלה, אין איזה חסם תיאורטי, אין משהו שהוא מקסימלי. אבל טמפרטורה אתה לא יכול לרדת מתחת לאפס המוחלט.
אתה לא יכול לעלות. יש איזה משהו סופי?
לא, אני לא יודע משהו סופי מלמעלה.
קראתי שזה 10 ב-34 קלווין, משהו ש...
באמת?
זה בגלל החסם של מהירות האור של התנודה של החלקיק.
כל
זה כבר לא יכול לעזור.
זה מעניין, לא ידעתי לזה. טוב, בכל אופן הסופיות אני חושב ששייכת רק במספרים סודרים, אבל זה לא אומר שמספר סודר חייב להיות סופי, זה רק לכיוון אחד. יכול להיות שיש אין סוף דרגות, זה עולה מעלה מזה. למרות שזה דרגות ולא יחידות. אבל כשיש יחידות, אז זה בהגדרה ימשיך כל הזמן, זאת אי אפשר לעצור את זה. אז זה התלות היא רק לכיוון אחד, תדמד. יש עוד היבט שנראה שנראה שאפשר שהוא מבחין בין כמות לבין איכות. אני חושב שזה קצת קשור למה שאמרתי קודם, אבל זה מאיר את זה מזווית טיפה שונה. וזה השאלה אם זה בעצם או במקרה. זאת אומרת, כן, שאנחנו, שעל זה דיברתי אפילו השנה, נדמה לי, לא? על תכונות של דברים מול אמירות על הדבר עצמו, שתי צורות הצבעה, נדמה לי שדיברתי על זה מתישהו. זאת הטענה שלעצמים כלשהם, או גם למושגים, יש תכונות. עכשיו, התכונות זה לא הדבר עצמו. הדבר עצמו, הדבר עצמו הוא בעל התכונות. הרבה פעמים אנחנו עושים, הרבה פעמים כשאנחנו מזהים בין הדבר לבין תכונותיו, אנחנו נפלים לקשר. אנחנו אולי דוגמה שכך אני נזכר עכשיו. רבי יוסי הגלילי אומר שקודשים קלים זה ממון בעלים. עכשיו עדיין, יש כללים בהלכה, מה עושים איתם, מה אסור לעשות איתם, בדיוק כמו קודשי קודשים. קודשי קודשים גם אפשר לאכול את החלק בעלים, בחלק מהחלויות העולם, או לחטץ למשל, כן. וגם קודשים קלים, זאת אומרת, אין הבדל מבחינת מה אתה יכול לעשות עם הדבר. אבל באיזה מובן זה ממון בעלים. אז פעם שאלתי ככה, אנשים לא זוכר, למדנו סוגיה עם רבי יוסי הגלילי. אז שאלתי, התלמידים או חבר'ה שלא זוכר, זה היה בישיבה, שלמדתי, לא זוכר. שאלתי זו, מה המשמעות של זה שזה ממון בעלים? שאפשר לקדש בזה אישה. אתה יכול לקחת את הקודשים קלים, לתת לאישה את החלק שאתה יכול לאכול, והיא מקודשת. תשובה מטופשת כמובן. וזה שאתה יכול לקדש בזה אישה, זה תוצאה של העובדה שזה ממון בעלים. ואני שואל, למה זה ממון בעלים? מה ממון בעלים פה? הרי אתה, כל מה שמותר לך או אסור לך לעשות עם זה מוכתב על ידי התורה בדיוק כמו קודשי קודשים. אם אתה אוכל, אתה אוכל משולחן גבוה לכאורה. באיזה מובן זה ממון בעלים? אתה צריך כנראה להגיד שבקודשים קלים באמת אתה לא אוכל משולחן גבוה. את החלק שאתה אוכל, אתה אוכל את זה שלך. את החלק בקודשי קודשים כשאתה אוכל, אתה אוכל משולחן גבוה. אבל את החלק בקודשים קלים אתה אוכל משלך. יש לי הגדרה הלכתית כזאת. זה אולי יכול להיות כן הסבר. ואז אם אתה תיקח את זה ואתה תקדש בזה אישה, אז היא תהיה מקודשת, כי נתת לה משהו שהוא שלך. אז קידשת אותה. וגם היא קיבלה משהו, לא רק משהו שהוא שלך, אלא גם היא צריכה לקבל משהו, כמובן, לא רק שממך יצא. אז לכן, אם אתה נותן לה את החלק שלך בקודשי קודשי, בכלל חלק בעלים, אתה רק הבעלים יכול לאכול. אבל אם אתה, נגיד שהיית יכול לתת לאישה משהו מהחלק שלך, זה בעצם אז היא תוכה משולחן גבוה, זאת אומרת, זה לא באמת שאלה. זאת אומרת, היא פשוט מותר לה אולי לאכול את זה, אבל זה לא שאלה. אז לכן, לא נתת לה כלום, לכן היא לא תהיה מקודשת. זה דוגמה למצב שבו אנחנו מזהים דבר עם הנפקמינות שלו. אנחנו מזהים את מושג הבעלות עם מה שהוא מאפשר. אבל מה שהוא מאפשר זה תוצאה של העובדה שאני בעלים. זה לא המהות של הבעלות. זאת אומרת, אני בעלים, וכתוצאה מזה יש לי זכויות כאלה, ולאחר אסור לקחת את זה וכל דברים כאלה. אבל זה לא המהות של הבעלות. לפני כמה שנים אולי דיברתי על זה גם, יש כמה ראיות אני חושב לזה. שמושג הבעלות בהלכה זה לא אוסף של זכויות שימוש. יש למשל מראה בגיטין בדף מבית. מראה אומרת שם שמעוקב גט שחרור עבד שאני הפקרתי אותו, עבד כנעני, שאני הפקרתי אותו, אז בעצם המונית הוא לא שייך לי. אבל הסטטוס שלו הוא עדיין עבד. עד שאני לא נותן לו גט שחרור, אנחנו לא כתבו בשמואל, אבל ההלכה אנחנו פוסקים, שעד שאני לא נותן לו גט שחרור הוא עדיין עבד. עכשיו מישהו חבל בו. למי הוא משלם? אני הייתי אומר, לעבד. הרי הוא כבר לא של האדון העבד. מה, האדון שירדה לו יד לעבד הזה, הוא לא יפסיד שום דבר, הוא לא יכול לעבוד בו. הוא כבר לא ממונו. הוא תלוי בי כי אני יכול לתת לו את הגט שחרור, ואז הוא יהפוך ליהודי. אבל הוא כבר לא רכושי, אז מה פתאום מפצות אותי? מה הוא אומר שמשלמים לי? לאדון. אז זה שואל התוספות. משלמים לאדון, אותו סתום היה מה לקראת לכולה, מה לקראת לפלא. זאת אומרת, כיוון שאם שור הורג את העבד הזה המעוקב בית שחרור, אז הלמד של עבד, אתם יודעים שיש כנס למד של עבד, אם שור הורג עבד, אז משלמים 30 כסף לרבו, לאדון שלו. עכשיו, מה אם עבד מעוקב בית שחרור? זה כבר אומרת שאם השור נוגח עבד שהוא מעוקב בית שחרור, הכנס הולך לרבו. מה אתה עושה? אם הורגים את העבד, זה כנס הולך לרבו. אז אם פוגעים בו, זה חצי ערך. מה זה משנה? עדיין זה הולך לרבו. שואל לפני יהושע, לא מתחיל. הרי הכנס למד של עבד זה כנס. כנס זה לא פיצוי, כנס זה תשלום עונשי. אז התורה שחידשה את התשלום של הכנס גם חידשה פתאום את זה לרבו. בסדר, זה לא פיצוי בין כה וכה, אז לא צריך לתת את זה לעבד. מה עוד שאין למי לתת, העבד מת. זה מי תיתן את זה. אז אפילו אם תרצה לתת לעבד, אין כבר, אין כבר למי לתת. אז מאוד הגיוני שנותנים את זה לרבו. נכון? הרי אתה צריך לשלם את ה-30 כסף כי זה עונש עליך. זה שאתה נותן את זה לנפגע, כי אם אני כבר משלם, אז בוא כבר ניתן את זה לו, כי הוא נפגע. אבל לא באמת, לא באמת פיצול. ואם הוא מת, אין למי לתת, אז ודאי שהתורה אומרת, אז תן לבעלים, אתה צריך לשלם, כי אתה צריך לקבל עונש. אוקיי? אבל מה זה קשור לחבלה? חבלה העבד עוד פה, התשלום הוא פיצוי, ולא כנס. מה זה קשור? מה זה מעליקת לכולם? מה מעליקת לפעל? אז היה לי הזה ויכוח עם המגיד שיעור שלי, בישיבה. אני הבנתי שהפני יהושע מסביר שהעבד עדיין שייך לרבו. זה היסוד שאמרתי קודם. זאת אומרת, אדון הוא בעלים על עבד למרות שאין לו שום זכות שימוש. כיוון שבעלות אין פירושה על זכויות שימוש. זכויות שימוש אין השלכה של הבעלות. אבל הבעלות קיימת. למרות ששום השלכה שלה לא קיימת. הוא לא שייך לי במובן של אין לי זכויות. בעבד הזה, אני לא יכול לעבוד בו, מציאתו לא הולכת אליי. זאת אומרת, אין לי שום זכות בעבד הזה מבחינה ממונית. אבל אני בעלים עליו. למה? כי הבעלות היא הסיבה לזה שיש לי זכויות. הבעלות היא לא זה גופה שיש לי זכויות. זה לא הגדרה של הבעלות, זה ההשלכה של הבעלות. אז לכן, כיוון שכך, אז הוא הבעלים, ותשלומי חבלה הולכים תמיד לבעלים, וזה לא לגמרי פיצוי, אפשר להראות את זה גם מהרמב"ם. זה לא לגמרי ממון, זה גם לא כנס, זה לא לגמרי ממון. לא משנה, אז ככה הדבר את הפני משהו, הוא לא הסכים איתי, זה מה שכתוב הפני משהו, הלכנו לדין תורה אצל זה מגיד שהוא אחר בישיבה. אז הוא ייצג אותי יותר טוב ממה שאני ניסחתי את זה. זה אומר, באחרונים כתוב זאת אומרת, המינוח המקובל באחרונים זה שיש לי בעבד קניין איסור וקניין ממון. מה, זה לא מופיע, אבל זה הלשון המקובלת באחרונים. יש לי קניין ממון, אולי אפילו בראשון, אני לא זוכר. קניין ממון וקניין איסור. עכשיו, עבד שמעוקב גט שחרור, שהפקרתי אותו, נשאר על קניין איסור. אין קניין ממון. הוא שאל אותו, למה זה נקרא קניין? למה זה נקרא שיש לי בו קניין איסור? יש לו מעמד איסורי של עבד, עד שהוא יקבל גט. מה זה קניין איסור? מה זה קשור אליי? קניין ממון הוא שייך לי. מה זה קניין איסור? קניין איסור פירוש הדבר שהקניין קיים אבל רק לעניין איסור, לא לעניין ממון. איפה תהיינה השלכות? לדוגמה, יש שביטת בהמתו, בסדר? מה אנחנו רואים שם? שזה שאני בעלים על הבהמה, יש איזה השלכות הלכתיות שלא קשורות לזכויות השימוש שלי בבהמה. זה הרבה טוב לכותב. לא קשורות לזכויות השימוש שלי בבהמה, אלא מעצם העובדה שהבהמה היא שלי, אז היא צריכה לשבות בשבת כמו שאני צריך לשבות בשבת. בסדר? מה זה אומר? שהזיקה ביני לבין הבהמה, יש איזושהי זיקה, היא כאילו פריפריה מורחבת שלי, כמו שהגוף שלי הוא רק פריפריה שלי, כי אני זה הנשמה. אז הרכוש הוא פריפריה יותר רחוקה, אוקיי? וכיוון שכך, כמו שאני צריך לשבות בגופי, גם ממוני צריך לשבות. זאת אומרת, מה שרואים זה שממוני הוא לא רק זה שיש לי בו זכויות שימוש, הוא חלק ממני, יש לי זיקה מטאפיזית ביני לבינו, שהתוצאה או ההשלכה של זה זה שאני יכול לעשות בו שימוש.
אני רוצה
לזה,
אני יכול
לתפוע
אותך?
בדיוק. עבד, לא, אני מדבר על הממון. בממון הרי זה האחרונים חוקרים, כן? שממון מזיק, אז למה אני צריך לשלם? אני צריך לשלם בגלל שהתרשלתי בשמירה, או שאני צריך לשלם בגלל עצם העובדה שממוני הזיק? כי אם לא התרשלתי, אז אני נפטר, אבל אני צריך לשלם בגלל עצם העובדה שממוני הזיק. ועל זה הרוג השובר מביא את הדוגמה, זה בבא קמא י"ז, נדמה לי, הרוג השובר הזה, הוא מביא על זה את הדוגמה של שביתת בהמתו. שאתה רואה שהעובדה שאני בעלים על בהמה או על רכוש כלשהו, זה לא אומר רק שיש לי זכויות שימוש בדבר. זה תוצאה של העובדה שאני בעלים שלו. קודם כל יש זיקה ביני לבינו, הוא חלק ממני. הוא משהו ממני. פריפריה יותר רחוקה כמובן מאשר הגוף שלי. אם אדם המזיק למשל חייב באונס, זה שמעתי פעם הרב שלמה פישר. הוא כותב את זה בספר שלו, בתשעה. אדם המזיק חייב באונס. מה זה אדם המזיק? הגוף שלי באונס. מי השם? הגוף שלי הזיק. מה זה קשור אליי? ברור, הגוף הוא פריפריה שלי, הגוף הוא מחובר אליי, לבוש שלי, אם תרצו בשפה שלי, כן. אז לכן אני חושב, עכשיו גם הממון הוא בעצם איזשהו לבוש יותר רחוק שלי, ואם הוא מזיק אני צריך לשלם. ההבדל בין הממון לבין הגוף שלי זה במרחק שלו ממני, הוא פריפריה יותר רחוקה. לכן למשל כשהממון שלי מזיק, אם זה קרה באונס אז אני פתור, ואם הגוף שלי מזיק, אם זה קרה באונס אז אני חייב. זה לא נמצא הכל, רק הבדל שבשיעורים, הבדל שבדרגה, זה לא משהו מהותי. אז עוד פעם, אני טוען שהבעלות על הממון זה הגורם לכך שיש לי זכויות, אבל זה לא ההגדרה של הבעלות שיש לי זכויות.
איך אתה יודע שיש פה משהו מטאפיזי מעבר להשלכות שלו?
זאת איך אני יודע?
כלומר, אפשר להגיד שרק ההשלכות קיימות ואין שום קשר מטאפיזי.
אפשר להגיד, אני רק אומר שבהלכה לא תופסים את זה כך. איפה הם ידעו את זה? אני לא יודע איפה הם ידעו את זה.
לא, אולי זה רק נוחות, כאילו להגדיר איזושהי פיקציה כזו שיש זיקה, אבל זה לא...
לא, לא אכפת לי, אני לא טוען שיש נגיד משהו ממשי, אבל התפיסה היא שיש משהו מאחורי זה. המשהו הזה אולי הוא מופשט, אולי הוא לא משהו בכלל. אבל ההגדרה היא שהזכויות זה לא הקניין, הן תוצאה של הקניין. אתה יכול לקרוא לזה מציאות משפטית, לא מציאות מטאפיזית. בסדר, זה אני לא אתבקש. אוקיי? מה שאני בעצם רוצה לומר זה שצריך להיזהר מלזהות את הדבר עם המאפיינים שלו, עם ההשלכות שלו. ראינו לזה דוגמה פעם כשדיברנו על זה, ראינו לזה דוגמה בטיעון של בראייה האונתולוגית בקיומו של אלוקים. יש אנסלמן, הפילוסוף הנוצרי הידוע, הוא טען ש זה די מפולפל העניין הזה, אבל אני אגיד את זה בקצרה, לא נתווכח על הראייה. מי שרוצה יש באתר לי את החברת הראשונה, אני מדבר על זה. הוא אומר שהוא מוכיח את קיומו של אלוקים בצורה הבאה. הוא בעצם אומר שנגדיר את אלוקים כעצם בעל כל השלמויות. העצם המושלם ביותר. כל השלמויות לתכליתן, כן, לגמרי. זאת הגדרה, מותר להגדיר מה שרוצים. גם מי שחושב שאין אלוקים, הוא צריך להסביר לי מה אין. בסדר? אז אנחנו צריכים להסכים קודם כל להגדרה, מה אנחנו מדברים. זאת ההגדרה. אבל הוא טוען שאם זאת ההגדרה, הוא יכול להוכיח שהוא גם קיים. למה? כי אם הוא לא היה קיים, אז הייתה חסרה לו השלמות הזאת של להיות קיים. כי משהו שהוא קיים, הוא יותר שלם ממשהו שלא קיים. וכיוון שכך, זה סותר את הגדרתו, כעצם בעל כל השלמויות. ולכן הוא קיים. בדרך השלילה הזאת הוכחה לזה שהוא קיים. טוב, אפשר להתווכח על זה, שמואל מנדנד בראש, בסדר, אני אפשר להתווכח על זה.
כמו עם תורת הקבוצות, עם רצף.
כן, גם שם פרדוקס מסובך. טוב, הרבה צוחקים על זה, לדעתי לא בצדק. אני גם חושב שבסוף זה לא לגמרי תקף, אבל בשביל להראות את זה צריך לעבוד. זאת אומרת, זה לא פשוט בכלל לכיוון הזה. בכל אופן, לא משנה, אבל הנקודה, מה שאני רוצה להדגים פה, יש כמה ניסוחים של מתקפות על הטיעון הזה. המתקפה העיקרית זה שאנסל מניח שקיום זה סוג של שלמות. השאלה אם זה נכון. אני למשל חושב שלא. למה? כי שלמויות של דבר זה תכונות שלו. יש לו תכונות, הוא טוב לב, הוא יפה, הוא לא יודע, זה סוגי שלמות. שלמות זה תמיד שיש לו תכונות באופן השלם ביותר. אוקיי, הוא נדיב, הוא יפה, הוא אמיץ, הוא טוב, הוא לא משנה, כל מיני תכונות כאלה. אז להיות קיים זה לא תכונה. להיות קיים זה לא תכונה, או שאתה קיים או שאתה לא קיים. קיים זה לא תכונה של העצם. אם הוא לא קיים אז אין עצם. תכונה של העצם, זה יש העצם, הוא יכול להיות כזה, הוא יכול להיות כזה, יש לו תכונות כאלה, לא תכונות כאלה. אבל הקיום הוא לא תכונה, אם אין קיום אז אין עצם. זאת אומרת, במילים אחרות, להגיד שרובן קיים, זה לדבר על התמותו. להגיד שרובן הוא טוב לב, זה לדבר על תכונה שלו. אוקיי? האמירה שרובן קיים, היא לא אמירה על אותו דבר, כמו, היא לא אותו סוג של אמירה, כמו האמירה רובן הוא יפה. רובן הוא טוב לב. כיוון שהאמירות השניות מדברות על התכונות שלו. האמירה שהוא קיים מדברת על העצמות שלו. בדרך כלל זה שני סוגי ההצבעה, אני חושב שבהקשר הזה שדיברנו על זה פעם, לא על ההצבעה. ברטרנד ראסל ב-1905 כתב מאמר על ההצבעה. למשל שנה שאיינשטיין שם הפך את העולם. שנת הפלאות קוראים לזה. אז יצא מאמר שעכשיו המאמר אולי חשוב ביותר בפילוסופיה אנליטית של בית הרב דרסל על, על ההצבעה, ושם הוא מבחין בין שתי צורות להצביע על דברים. אפשר להצמיד להם, דיברתי על זה נדמה לי עם המכתבי תורה של הרוב השובר ומורכי קלינה, לא? דיברתי על ה... נכון? עם ה... לשמה, מה זה לשמה? שם האישה, כי ההצבעה על, על העצמות זה דרך השם, והתיאור זה הצבעה דרך תכונות. שתי צורות להתייחס לאובייקטים. אז אוקיי, אז בעצם כל אובייקט יש עצמותו ויש את התכונות שלו. עכשיו, בדרך כלל כשאני מדבר על איכות של הדבר, אני מדבר על תכונות שלו. האיכות שלו זה שהוא טוב לב, שהוא גבוה, שהוא נמוך, שהוא שמן, שהוא רזה, זה האיכות שלו, שהוא חכם, פחות חכם. כמויות עוסקות בדברים עצמם. נגיד, אני פעם חשבתי, אני לא 100% בטוח, אבל נדמה לי ככה, שלהגיד שהדבר הזה הוא אחד ולא שניים, זה גם אמירה על העצמות ולא על תכונות. כמו להגיד שהוא קיים. אני לא לגמרי בטוח בזה, אבל ככה נדמה לי. כי אם זה שניים, להיות שניים או להיות אחד, זה לא תכונה של הדבר. זה או שיש פה שני דברים, או שיש פה דבר אחד. זה כמו להגיד שהוא קיים. כי להגיד שיש פה שניים, זה בעצם להגיד שיש שני אובייקטים שקיימים. זה לא לומר שום דבר עליהם. זה לדבר על העצמות, לא על התכונות של הדברים. אז כן, תחשבו על האמירה, האדם הוא יש אחד. אפשר לראות אותו כאוסף של תאים, או של מולקולות, או עולם של חלקיקים. מה, האדם הוא יש אחד. אני חושב שזו תכונה של האדם, זו אמירה... מי שמדבר על אוסף המולקולות פשוט לא מדבר על אותו דבר שאני מדבר עליו. זה לא שאנחנו מתארים באופן שונה את אותו אובייקט. הוא מדבר על משהו אחר, הוא לא מכיר בכלל באובייקט שעליו אני מדבר. הוא רואה אותי, את האדם, כאוסף של תאים. הוא מדבר על אובייקט אחר. אני, כשאני אומר שזה ישות אחת, אני מדבר על אובייקט לא בעל תכונה שונה, אלא אובייקט אחר. בסדר, לכן... גם להגיד שדבר הוא אחד ולא שניים, זה בעצם מדבר על דבר עצמו. זה בעצם אומר שמספרים מונים או כמויות עוסקות בעצם, ואיכויות או מספרים סודרים עוסקים במקרה, במאפיינים של העצם. המקרה זה כן מה שקורה לעצם, זאת אומרת זה המאפיין של העצם. אוקיי? אז זה גם סוג של הבדל בין איכות לכמות, שהאיכות עוסקת ב מאפיינים, בצורה או במקרים, והכמות, מספרים המונים, עוסקים בעצם עצמו, אם יש לי 1, 2 או 5. עכשיו, לכן, למשל, נגיד, זמן, אני סופר זמן, זה כמות. למה זה כמות? לכאורה זמן זה אחד המקרים של העצם. כמה זמן הוא קיים, כמה זמן לוקח לו. זמן בדרך כלל הוא צמוד למשהו אחר. כמה זמן... לא אומר סתם כמה זמן עבר, אבל כמה זמן לקח למשהו לעשות משהו. זמן בדרך כלל נספח, הוא דבר שנספח לאירועים או לעצמים או למשהו אחר. לכן הרבה פעמים מתייחסים לזמן כמקרה. אחד המקרים, גם במורה נבוכים, ברמב"ם, זה הכל אצל אריסטו כמובן מתחיל, הזמן הוא אחד המקרים, הוא אחת הקטגוריות של אריסטו, של קאנט, למשל. אבל צריך לשים לב שהזמן... הוא אומנם נספח לאובייקטים, ובמובן הזה הוא לכאורה רק תכונה שלהם, הוא מודד איכויות שלהם, כן? אבל כשאני מסתכל עליו עצמו, אבל אני סופר שניות, אז אני לא סופר כמה שניות האובייקט חי, אני סופר את השניות עצמן. אני לא מדבר על האובייקט, אני מדבר על השניות. אני מדבר על השניות, אז אני מדבר על כמויות, לא על איכויות. אוקיי? והרבה פעמים בכלל, בכל ה... אידאות האפלטוניות, נגיד אפלטון שהאידאות קיימות, האדמומיות, כן, אידאת האדמומיות, אז עצמים הם אדומים. אז במובן הזה האדמומיות היא תכונה של האובייקט. אבל אם אתה מסתכל על האידאה ששמה אדמומיות, אז זה אובייקט, זה לא תכונה. אז אידאות זה דבר מאוד מעניין, זה סוג מסוים של אובייקטים, שהם יכולים להופיע כהשלכות. ההשלכות של האובייקטים האלה הם תכונות של אובייקטים אחרים, הם מתגלמים או מתגשמים בתוך עצמים אחרים, כתכונות של עצמים אחרים.
עולם של תכונות, עולם של עצמים?
לא עולם של תכונות, יש עולם של עצמים חומריים.
כל מיני כאלה, אני יכול להגיד.
יש עולם של עצמים חומריים שיש להם תכונות. יש עולם שבו לתכונות של האטמים החומריים בעולם הזה יש להם שורש בעולם האידאות, ששם השורש הזה הוא אובייקט, הוא יש. בעולם שלנו גם זה עולם של ישים, אין דבר כזה עולם של תכונות, כל עולם הוא עולם של ישים, אבל זה ישים מופשטים, ופה זה ישים מוחשיים שיש להם תכונות שבעולם המופשט זה ישים מופשטים. פעם, מן שראיתי פעם בלשת.
פעם דיברנו על
ההגדרות,
לא? שיש איזה עולם של אידאות
כן, הגדרה של מושגים, בדיוק, אני מגדיר את האידאה, נכון, מדינה דמוקרטית, בדיוק, משהו כזה, כן. הלשם, אני צריך לזכר עכשיו שראיתי פעם שהוא כותב, שלמה החלל והזמן נראים לנו לא נתפסים מן דברים כאלה, מאוד חמקמקים, שאנחנו לא יכולים להגדיר אותם, לא יכולים לתפוס אותם, לא ברור האם הם בכלל קיימים. או שזה רק צורות הסתכלות שלנו, כמו שקאנט אמר, אבל זה מין, זה דבר בכלל, חלל וזמן, או שזה רק איכות של דברים. דבר משהו, תופס נפח בחלל, הוא תופס מקום בזמן, אבל הוא לא, כן, אורך בזמן, אבל זה לא, הזמן והחלל הם לא ישים. אז הוא אומר שהחלל והזמן של העולם אין, זה היסוד במלכות של העולם אין מינוס אחד. זאת אומרת, שפה, יסוד המלכות זה רחם, זה תרגום לעברית, נכון? מלכות זה הצד הנקבי, נכון? זה ערנפין, זה שש שעות של זכר, מלכות זה נקבי, והיסוד זה עברי המין, נכון? כמו היסוד הזכרי זה עבר המין, יסוד הנקבי זה הרחם. עכשיו, יסוד המלכות זה הרחם של האימא, של הנקבה של העולם שמעל, ובתוך הרחם הזה יש מונח העולם שלמטה יותר, שהוא התינוק שנולד מהעולם שלמעלה, זה הצמצום. הצמצום זה בעצם שהרחם מפנה מקום ויוצרת תינוק בתוכה. הצמצום שמסביב זה בעצם רחם, ובתוכו נולד תינוק. אוקיי? אז כיוון שהחלל והזמן הם שייכים בעצם לרחם, שהעולם שלנו כולו נמצא בתוך הרחם, הם שייכים לאיזשהו עולם אחד מעל, עולם יותר מופשט. נמצא למעלה, לכן אנחנו לא מצליחים לתפוס אותה. אבל הטענה שלו זה שהחלל והזמן הם ישים. הם לא רק איכויות של דברים, הם ישים. אז הם ישים מופשטים כי הם שייכים, בעולם העשייה הם שייכים ליסוד המלכות של עולם היצירה. בעולם היצירה זה יסוד המלכות של עולם הבריאה, וכן הלאה. אוקיי? אז לכן בעצם אנחנו לא יכולים לתפוס אותם למרות שהם ישים. ובתרגום נגיד לשפה הזאת של אפלטון, אז מה שזה בעצם אומר, זה שעולם האידאות זה העולם המופשט שהוא אחד למעלה. וזה מופיע כאן כאיכויות של אובייקטים שהם הישים של העולם שלנו. הישים היותר חומריים, היותר רבים, הם היותר פחות מופשטים. אז יש יחס בין האידאה לבין ההופעות שלה, שזה בעצם יחס של הגשמה. זאת אומרת, האובייקטים יותר גשמיים, ואז האובייקטים הרוחניים מופיעים כתכונות של האובייקטים הגשמיים. אוקיי? אידאת הטוב קיימת, אבל אנחנו לא יודעים מה זה אידאת הטוב. אנחנו יודעים שאדם טוב ואדם פחות טוב. אז הטוב הוא תכונה של אדם, לא יש, הוא לא אובייקט. כי אידאת הטוב שייכת לאיזה עולם יותר גבוה, כשאני מתייחס אליה כאובייקט. אז באנלוגיה לזה, אז שאני מסתכל על הזמן ואני סופר שניות, זה כמות. כי הזמן, אני סופר שניות, אני פשוט בודק כמה זמן עבר. אבל כשאני מסתכל על הזמן כמקרה של אובייקט, אז הזמן הוא באמת איכות. כמה זמן האובייקט קיים, ואז באמת, כשאני מסתכל על כמה זמן האובייקט קיים, כשתחשבו על זה, אז זה קצת הופך להיות כמו מספר סודר ולא מונה. לא לגמרי, אבל כי יכול להיות אותו אובייקט שיהיה קיים 5 שניות או שיהיה קיים 6 שניות, אז ההבדל בין 5 ו-6 שניות הוא הבדל כמותי. אבל האובייקט שקיים 5 שניות ואובייקט שקיים 6 שניות, זה אומר שהאובייקט שקיים 6 שניות הוא קצת יותר איכותי. לכן הוא קיים 6 שניות. אז ההבדל שלו הוא הבדל שבאיכות, לא הבדל שבכמות. אני מתרגם את זה לשפה של מספרים מונים. אני מתרגם את האיכות לכמה זה, כמה שניות הוא שורד. אבל זה רק מדד לעד כמה הוא איכותי, כן? כשאני בודק את הנעל. אם הנעל הזאת היא איכותית או לא, אז אם הולכים איתה חודש והיא נקרעת, אז היא לא איכותית. אז מה, זה אומר שהאיכות של הנעל זה סוג של כמות? לא. יש לי מדדים כמותיים לאיכות של הנעל. המדד הכמותי זה כמה זמן אפשר ללכת איתה בלי שהיא תקרה. אוקיי? הרבה פעמים זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מצמידים מדדים כמותיים לגדלים שבעצם במהותם הם איכות. אי אפשר לגדול אותם. אז לכן זה, הרבה פעמים אנחנו יכולים להסתכל על אותו דבר, תלוי, לפעמים הוא יהיה איכות של משהו אחר, ואז זה בעצם במהות זה בעצם מספר סודר, לא מספר מונה. או ביטוי של, של משהו סודר. ולפעמים נסתכל על הדבר עצמו, אז, אז כשנספור אותו מי. אז למשל, גם כשאני, כשאני בודק אינטליגנציה, זה מבחן אינטליגנציה, גם כי אני מצמיד מספרים. כן? או דיברנו על מבחן במתמטיקה. דיברנו על זה פעם קודמת. מי שפותר 100 תרגילים מקבל 100. מי שפותר 90 תרגילים מקבל 90. אבל ברור שמספר התרגילים, אני סופר כמה תרגילים, זה מספר מונה. אבל ברור שאני מנסה למדוד פה משהו שהוא סודר, לא מונה. אני מנסה לראות מה רמת החוכמה שלו, איפה בכיתה הוא ממוקם. אז זה שספרתי, זה שפתר 90 תרגילים מקבל 90. אגב, מי שיתור 90 תרגילים אחרים, זאת אומרת, לא אותם 10 יהיו חסרים אצלו מה שאת לא, הוא באותה רמה, לא הוא באותה רמה. אז זה יחידות אחרות. בגלל שהאיכות לחוכמה שלו היא אותה איכות. הוא לוקה במקומות אחרים, אבל סך הכל החוכמה שלו זה ברמת 90. אוקיי? אז לכן, הרבה פעמים אנחנו משתמשים במדדים כמותיים כדי להיות יכולים לטפל בגדלים איכותיים. זה החוכמה, הרבה פעמים זאת החוכמה, לנסות לתרגם משהו איכותי שאי אפשר לדבר עליו למדדים כמותיים. וזה תמיד בעיה, דיברנו פעם על הבעיה הזו של אינטליגנציות מרובות, ואיזה בעיה זה למדוד אינטליגנציה, אז זה גם קשור לעניין. למה יש בעיה למדוד אינטליגנציה? כי למדוד אינטליגנציה זה למדוד בצורה כמותית משהו שבמהותו הוא סודר.
אני יכול לשאול אבל עכשיו אם אתה יכול להפוך לי, כמה אתה עייף מאחד עד עשר? שבע?
נכון, זה בדיוק אותו דבר.
זה כמות.
לא, זה איכות. פה זה אפילו לא, פה זה אפילו, זה תרגום למספרים, אבל לא למספרים מונים. אז זה תרגום יותר עדין. שואלים לך בכמה אתה עייף מאחד עד עשר, התשובה שאתה נותן היא לא תשובה מונה, היא תשובה סודרת. אני עייף ברמה שבע, ולא ברמה עשר או תשע. אוקיי? אבל זה לא תרגמתי את זה למשהו שהוא נמדד בצורה מונה, שאני סופר יחידות. לא כמו הזמן שלוקח לנעל עד שהיא מתבלה, שאז אני פשוט סופר שניות, או הציון במתמטיקה, שאם אתה פותר 90 תרגילים, אז אני סופר כמה תרגילים פתרת.
אבל גם במתמטיקה, כשאתה פותר 90 תרגילים, זה רק אם בחרו 90 תרגילים כאלה, כמו שם. עכשיו, אם הוא פותר תרגילים אחרים, אז הם לא באותה רמה.
לא משנה, תיתן לאותה כיתה את אותו 100 תרגילים. ועכשיו תראה את רמות האינטליגנציה של תלמידי הכיתה.
אני יכול לדעת אותו דבר, כאילו תרשמו לי כמה אתם עייפים מאחד עד מאה, כל אחד יכתוב מספר, אני אסדר לך אותם בתוך הכיתה, אני אגיד לך אלה יותר עייפים, אין פחות עייפים.
בדיוק.
אבל זה, זה הכל איכות הזה.
ברור שהכל איכות, זה מה שאני אומר. גם המתמטיקה מודדת איכות וגם העייפות. מה ההבדל? שבמתמטיקה הצלחנו לתרגם את האיכות לא רק למספרים, גם בעייפות אנחנו מתרגמים את זה למספרים. במתמטיקה, במבחן במתמטיקה, אתה יכול לתרגם את זה למספרים מונים. אני פשוט סופר כמה תרגילים יש.
כן,
אבל... והעייפות אין לי את מה לספור, אין שם יחידת עייפות שאתה יכול להוסיף אותה או להוריד אותה.
זה רק כי במתמטיקה כאילו יש לך תוצאה, אבל אני יכול, לא יודע, לא להיב ראש, אבל אפשר למדוק הרבה דברים שהם במתמטיקה ששניים מקבלים 80.
אוקיי.
בסדר? יש ארבע תרגילים, אני לא יודע. אני חושב, אני בונה כזה מבחן שהתוצאות. הם יכולים לא להיות דומים בכלום.
בנית המבחן, לא טוב, לא משנה.
לא.
או שאי אפשר לבנות מבחן, לא אכפת לי, אבל מה שאנחנו מנסים לעשות, גם אם אנחנו לא רצים, מה שאנחנו מנסים לעשות במבחנים, זה לחמת איכויות. אבל לא רק לחמת איכויות, אלא לחמת אותם באמצעות מספרים מונים, ולא סודרים. כשאין לך סולם טבעי, אתה לא יכול למדוד, לכן אתה שואל אותו עד כמה אתה עייף מאחד עד עשר. תמיד שהתשובה הזאת לא שווה הרבה. הוא לא באמת יכול לחמת את זה.
הוא יכול לחמת את זה, אתה יודע מתי. אם, כי זה סתם שאלה.
אתה עצמך לא יכול לחמת את זה, לא רק שאני לא יכול להבין.
אתה יכול לחמת את זה, אתה יודע, אולי לא ברזולוציות של 1 עד 10, אבל אם אתה
יותר עייף ממה שהייתי אתמול בלילה.
אם אתה תשווה את זה לכל הזמן, אתה תגיד, תשמע, זה לא ברמה של הפעם הקודמת. אני מדבר, כי הסקאלה היא יותר
ברורה. אבל אז אתה מבין שזה בדיוק איכות. כי איכות גם יש הדרגה. אני יותר עייף ממה שהייתי, אבל אין יחידת עייפות שאם אני אוריד אותה אני אגיע לעייפות של אתמול.
זה פשוט איפה אתה שם את הקווים ברצף.
נכון, אבל איכויות זה תמיד, זה בדיוק הנקודה, לכן זה לא מספרים מונים אלא סודרים. מספרים סודרים זה מספרים שמסדרים איכויות זו למעלה מזו. אני לא טוען שבאיכויות אי אפשר לסדר אחת מעל השנייה. יש דבר שיותר איכותי או פחות איכותי, זה פיידרוס, חזרנו עוד פעם לפירסי. כן? אפשר לסדר איכויות זו למעלה מזו, רק הסידור יהיה באמצעות מספרים סודרים. ולא מונים. זה הנקודה. אבל לפעמים אנחנו מצליחים לתרגם את זה למספרים מונים, כמו המבחן במתמטיקה. אולי לא מצליחים, אולי כן, לא משנה. אבל זה מה שמנסים לעשות. יש ב... זה, קראתי פעם ספר מאוד מעניין, אחרי זה פגשתי את היהודי. דניאל אלגום, הוא איזה פסיכולוג, כתב ספר שנקרא זמן ואלו, זה נקרא פסיכופיזיקה. פסיכופיזיקה. ושם הוא מדבר על השאלה איך מודדים תופעות סובייקטיביות. איך אתה מודד עוצמה של אור, למשל? אני יודע למדוד עוצמה של שדה אלקטרומגנטית. יש מכשירים שאומרים לך מה עוצמת השדה. ואני שואל עוצמה של אור, לא עוצמה של שדה אלקטרומגנטית. כמה בהיר אתה רואה בהכרה שלך, אוקיי? אין דרך למדוד את זה.
עוצמה של קול.
עוצמה של קול, כל תפיסה. עכשיו, יש שאלה מעניינת. נחלקו בחכמי הפסיכופיזיקה. אז אני אומר, אתה יכול למדוד את השדה, אבל אתה לא יכול למדוד את התחושה. יש שאלה, אני אגיד לך עכשיו למה לא. יש
שאלה,
אותו אחד, שהוא יראה 5 פוטונים או 10 פוטונים, לא בטוח שהבהירות שלו שהוא יחווה תהיה פי 2. השאלה אם היחס הוא לינארי בין האינפוט לאוטפוט, בין האינפוט הפיזיקלי לבין התחושה שזה האוטפוט.
למה להניח שזה יהיה
לי? בדיוק, אין סיבה. זה ויכוח בין פסיכופיזיקאים. הייתה גישה מאוד נפוצה שזה לוגריתמי. זה לוגריתמי. ויש גישה שזה חזקה. משהו בין 2 ל-3, משהו כזה, יש גישה שזה חזקה, יש כאלה שטוענים שזה לינארי, לא ברור מה, אתם רואים עד כמה זה כל כך. עכשיו, איך מודדים את זה? אי אפשר למדוד את זה. אתה צריך למדוד את זה, למדוד את זה, ואז לראות מה היחס ביניהם, וצריך לתת גרף. אבל איך אתה מודד עד כמה זה בהיר לי? אתה לשאול אותי, אבל איך אני יודע עד כמה זה בהיר לי? אני לא יודע. זהו, אין לי דרך להעריך האם זה בהיר פי 2 מהאור שחוויתי לפני כמה דקות, או רק פי 1.5. איך עונים על שאלה כזאת? זה לא מוגדר בכלל. השאלה לא רק, זאת שאלה מעניינת. האם בכלל יש תשובה, רק אני לא יכול לדעת אותה, או שאין תשובה על זה? זו שאלה חסרת מובן.
אז איך מגיעים לגישה?
אז אתה אומר, אין מנסים איזשהו לשאול אנשים, או לשאול קבוצות של אנשים, ולעשות איזה שהם ממוצעים על התשובות שלהם. עד כמה אתה עייף מ-1 עד 10? אבל מחקר סטטיסטי, אבל על מה?
על הרגשות.
מחקר סטטיסטי של מה שאתה מדבר. אבל זה לא אומר שזה מה שאתה חווה. כשאתה אומר, זה נראה לי פי 2, נראה לך, אבל יכול להיות זה בכלל לא פי 2. לא חושב שאין משמעות להגיד פי 2, לא רק שאתה לא יודע. עכשיו, הם מדברים, אתה הולך על הדיווח, אין מה לעשות, אין לנו שום דרך אחרת להגיע, זה ההרמון של הפילוסופים, דיברנו
על זה.
כן, אם אנחנו רואים את אותו צבע תמיד, כשאנחנו מדברים על אותו צבע. אז לכן, גם כשאתה כבר מגיע למדידות מן הסוג הזה, כמו עד כמה אני עייף מאחד עד עשר, זה מה שאתה שאלת, השאלה היא משאלה בכלל מוגדרת.
וסוכר, ותה עם 2 סוכר, ואם אני אשים לך 3, אתה תגיד לי, זה יותר מדי,
לא, זה בסדר גמור, אבל גם בלוגריתמי זה יכול לקרות. אתה לא יכול לשים לי כאן האם היחס הוא לוגריתמי ליחס של חזקה. כי ברור שיהיה לי יותר מתוק עם יותר סוכר. השאלה פי כמה יותר מתוק. אם הגדלת את הסוכר פי 2, זה יהיה מתוק פי 2, פי 4, פי לוג 2.
אני
חושב
שאתה מוכן להגדיר,
נכון,
מה פי כמה זה מתוק.
לא, לכן אני אומר שאני לא לגמרי בטוח שבכלל יש מובן לשאלה. אפשר היה להגיד, יש תשובה. אין לנו דרך להגיע אליה, אנחנו לא יודעים איך למדוד דבר כזה. יכול להיות שאין בכלל תשובה. שאלה חסרת מובן, אי אפשר למדוד כמותי יחסים בין תחושות.
אני יחידת מידה.
מה? כן, אתה לא יודע, אין משמעות. אתה לא יכול למדוד יחסים בין תחושות. לא יכול למדוד, אלא אין בכלל מדד ליחסים בין תחושות. אולי, לא יודע. זה הפסיכופיזיקאים עוסקים בזה, זה שאלה מאוד מעניינת. אגב, שם טוב גפן, רבי שם טוב גפן בספר שלו, הממדים הנבואה והדמתנות, הוא מביא את החוק הלוגריתמי. זה גנוב, יש שם הרבה דברים מעניינים. הוא מביא את החוק הלוגריתמי, והוא טוען עליו כל מיני טענות, זה מעניין. היום לא מאמינים כל כך נדמה לי בחוק הלוגריתמי, היום יותר מתאים חוק חזקה, אבל מה זה אומר בכלל. אז תקראו, ספר מעניין דווקא. עכשיו, זה עושה משודרת כזה, נגיש, קל לקרוא אותו. אוקיי.
כמה קל?
זה אחרי שתקרא אותי בכל המובנים, גם רק אז תחווה כמה קל, וגם אז תדע איך מודדים את הכמה קל, אם הבנת את הספר. אוקיי, אני רוצה לעבור לעוד נקודה בהקשר הזה של כמות ואיכות, וזה שאלות הספירה. פעם הקודמת דיברנו קצת על ספירה בהלכה, ספירת העומר, ספירת זיווה וכל מיני דברים כאלה, נדידה. אז הספירות בהלכה יש להם איזה קשר מעניין, אני חושב, לשאלת הכמות והאיכות, למרות שאני לא עד הסוף בטוח לגבה. פעם היה לי איזה וורט על זה, אבל אני מתלבט קצת, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון. תדעו לי אתם מה דעתכם. נתחיל אולי עם איזושהי שאלה שהיא ככה קל לבנות עליה את המבנה, על ספירת העומר. נגיד שמישהו יודע בוודאות שהוא עובר ניתוח באמצע ספירת העומר, והוא לא יוכל לספור באחד הימים, הוא יהיה מדם, לא יודע, לא, הוא לא יהיה בתפקוד במשך יום אחד, והוא לא יוכל לספור. האם הוא יכול, הוא יודע כבר עכשיו שזה יקרה, הוא קבע טוב לעבוד באמצע ספירת העומר, השאלה אם הוא יכול להתחיל לספור, או שברגע שהוא יפסיד את היום הזה, אז יתברר שהספירות שלו, הברכות שלו עד היום היו ברכות לבטלה. אז לכן הוא לא יכול לברך על ספירת העומר כבר מההתחלה. זאת השאלה. או גם אנשים שחוששים שישכחו למשל, אפשר לשאול שאלות פחות דרמטיות. אנשים שחוששים שישכחו, או בשנים האחרונות תמיד פספסו איזשהו יום. האם להתחיל בכלל? יש כבר חזקה אחרי שלוש פעמים שכבר לא השלמתי את זה. מה?
זה מוסכם שאם לא משלימים עד הסוף את הכל מה שיש?
לא, שולחן ערוך פסק שאם אתה מפסיד יום אחד אתה לא יכול להמשיך לספור.
זה לא ברחוק כבטלה.
רגע, נגיע לזה, עוד רגע. אבל זאת השאלה, אוקיי? אז לכאורה יש אחרונים, לא לכאורה, יש אחרונים שתולים את זה במחלוקת ראשונים ידועה בהר ותוספות. בשאלה איך תופסים את מצוות ספירת העומר. אז בהג טוען שאם אתה מפספס, כך תוספות מביא, בהג עצמו זה לא בדיוק כתוב, אבל תוספות מביא בשם בהג, ידוע בתור שיטת בהג, שאם אתה שוכח לספור יום אחד, אתה לא יכול להמשיך לברך. ספור בלי ברכה, אחר כך אתה לא יכול להמשיך לברך, בעצם יפסדת את המצווה. זאת הטענה, אתה אפילו לא צריך לספור, איבדת את המצווה, אנחנו... בסופו של דבר אומרים, כן, תמשיך לספור, אבל אל תברך, בגלל החשש לשיטת בה. אוקיי? בתוספות אומר שלא. תוספות אומר שכל יום תספור, אם פסדת היום, תספור את היום אחרי, תספור בברכה. בדרך כלל, מבינים האחרונים שהמחלוקת היא בשאלה איך מגדירים את מצוות ספירת העומר. האם מצוות ספירת העומר כל יום זאת מצווה בפני עצמה? ויש מצווה לספור 49 ימים, 49 מצוות. למה סופרים, למה במניין המצוות זה מופיע גם זה בעצמו שירה של יחיד וכמות? למה במניין המצוות זה מופיע בתור מצווה אחת ולא 49? כי זה 49 פרטים במצווה ספירת העומר הכללית, אבל זה לא אומר שאתה לא מקיים מצווה בכל יום שאתה סופר. אז זאת ההגדרה של תוספות, ככה מסבירים כמה אחרונים. לעומת זאת בהג מבין שמצווה ספירת העומר היא מצווה אחת גדולה, אתה צריך לספור 49 ימים. אם לא ספרת את אחד מהם, לא ספרת כלום, אז הפסדת את המצווה, כי לא ספרת את כל 49 ימים. זה לא כל יום יש לך מצווה בפני עצמה. יש אגב חקירה דומה, אם כי פחות ידועה, לגבי צום ביום כיפור בעניין ציון. הוא מדבר על זה, אם מישהו פספס, היה צריך אפילו לאכול בתור חולה, לא משנה מה, אם יש ערך להמשיך לצום, או שלא, הוא יפסיד את הצום. השאלה אם הצום הוא יחידה אחת של תענית, וברגע שאין לך את הישידה במלואה, אז זה לא שווה כלום. אז כמינה למשל, שאם אתה יודע מראש שתצטרך לאכול מחר בבוקר, אל תתחיל לצום בכלל, אין טעם, לא תקיים את המצווה גם ככה, כמו שאמרתי פה. או שהצום, המצווה היא לצום בכל רגע ורגע, כי יש מצווה לצום לאורך כל היום. אבל בכל רגע ורגע יש מצווה בפני עצמה, אז אם הפסדת רגע אחד, תצום בשאר הימים. יש כאלה שרוצים לטעון שלהתענות זה לא לא לאכול. בצום, ביום כיפור, המצווה היא להתענות. להתענות זה לא לא לאכול. להתענות זה לא לאכול לאורך זמן. זה שאתה לא אוכל בערך עצר כל יום, לא אוכל בחלק מהרגעים. מי יותר, מי פחות. אבל שלוש ארוחות או משהו כזה, אבל בשאר הרגעים אני לא אוכל. לא נקרא שאני צם כמה רגעים, או כן, אני עושה דיאטה בין ארוחה לארוחה, כמו שאומרים תמיד. אז זה לא, אין דבר כזה, דיאטה זה לא לאכול בכלל. אוקיי? אז לכן גם בצום המצווה היא להתענות, המצווה היא לא לאכול, זה לא איסור אכילה. זה מצוות תענית. אולי זה ההבדל אגב בין הלאו לבין העשר. יש מצווה להתענות, ויש איסור לאכול. אולי זה יהיה הבדל. שהמצווה להתענות על כל היחידה הזאת של היום, כי זה נקרא להתענות, אין להתענות ברגע. אבל עליו זה לאו על לא לאכול, לא לאכול בכל רגע ורגע, אל תאכל, אולי. פעם חשבתי שזה יכול להיות הסבר. בכל אופן, אז גם שם עולה אותה שאלה, בדיוק כמו בספירת העומר. זאת אומרת, אם ברגע אחד היית צריך לאכול, השאלה אם יש ערך בשאר התענית שלך או לא, אז הבניין ציון חוקר בזה, נדמה לי שיש רש בו מפורש, שכותב שאתה צריך להמשיך.
למה מברכים כל יום?
מה?
הוא בא ואומר שזה יחידה אחת, הספירה. למה לברך כל יום?
זה אחת השאלות ששואלים. אם באמת זאת יחידה אחת, אז לא מברכים כל יום, אלא קריסטורוב שהוא רוצה להגיד שמברכים גם על חלקי מצווה או מין דברים מן הסוג הזה. בכל אופן, אז לכאורה תולים את זה במחלוקת של ברק ותוספות, ואז אם מבינים את זה באמת כך, אז נראה שזה אמור לפעול גם אחורה וגם קדימה, נכון? אז מי שלא ספר יום אחד לא יכול להמשיך לספור בברכה, אבל מי שיודע מראש שהוא לא יספור יום אחד, אז באופן עקרוני צריך גם לא להתחיל לספור, כי אין טעם, אתה כבר יודע שאתה לא תוכל לספור באותו יום, אז ממילא אתה לא צריך בכלל, אל תתחיל בכלל לספור. יש באמת במשנה ברורה מביא שאנשים שלא רגילות לספור, כן, דרכם לספור, בוודאי יטעו באיזשהו יום אחד, אז לא מתפללות במניין, בשנה, כל מיני הסברים, אז שלא יספור, ספירת העומר, לפחות שלא יברכו. אבל המקור שלו...
זה
מצווה של זמן גרמה? מה? זה מצווה של זמן גרמה? זה שרמב"ן בקידושין, שמה שספירת העומר זה לא מצווה כזה של זמן גרמה. דיברנו פעם על זה.
כן, כי זה לא תלוי בזמן,
זה עצמו. זה תלוי בזמן, זה תלוי באירוע שתלוי בזמן. אני הבאתי לזה כמה הדברים. בכל אופן, אז המקור של המשנה ברורה זה ספר שנקרא שולחן שלמה, ושם הוא משתמע שלא לזה הוא מתכוון. הוא אומר שם שאנשים לא יספרו, בגלל שאם הם יפספסו יום, הם לא יודעות את ההלכה שבימים הבאים אסור להם לברך. זאת אומרת, לא, הבעיה היא לא עם הברכות שהם כבר ברכו, הבעיה עם הברכות שהם יברכו אחרי זה. כיוון שהם לא יודעות את ההלכה שאסור לברך אחרי זה, אז לכן שלא יתחילו. אז זאת בעצם הטענה. זאת אומרת, הברכות שהם ברכו בעבר לא בהכרח נפסלות אם הם לא ספרו יום אחד. אבל הבעיה היא גם בעבר. ואז כמובן עולה השאלה איך זה מסתדר. אם ספירת העומר היא יחידה אחת, כמו שאנחנו לפחות חוששים להלכה לשיטת בהב, כן? אז מה משנה אם זה קדימה או אחורה, למה צריך להגיע לחששות קדימה? זה חששות אחורה. אתה מאבד את הברכות שאותן ברכת. אז באמת, אל תתחיל. למה החשש הוא רק קדימה? אז פה מביאים...
ההלכה היא שכן יתחיל?
מה?
ההלכה היא שכן.
כן, מקובל להגיד שכן תתחיל.
אולי כי יש פה ספק.
מה?
אדם הולך לעבור ניתוח.
הוא יודע, כבר קבע תור באותו יום, מה זה ספק? הולכים אחרי ה...
זה
עדיין
בגדר ספק.
לא, זה לא ספק. ספק ברכות, קודם כל אפילו זה ספק, ספק ברכות להקל, אבל זה לא ספק שקול. יש לך שוב ספק שאולי לא, הולכים אחרי הרוב, רוב הסיכויים זה כן יקרה. ההנחה היא שזה כן יקרה, אלא אם כן זה יתבטל. ספק זה ספק שקול, וגם ספק שקול לא מברכים. בכל אופן, אז יש אפילו שאלות של כן, למה לברך, למה להתחיל לספור ספירת העומר? אולי תמות באמצע.
זה יכול כל המצוות, אגב.
הרב עובדיה מדבר על זה. הוא מביא את הקושיה הזאת. אולי תמות. שם המת, לא חי שינן, שם הימות חי שינן. זאת אומרת, שם הימות, מתי שהוא בן אדם ימות? אז קדימה, אתה לא יכול לדעת מתי. אז למה מותר להתחיל לספור? אז עוד פעם, גם שם הנקודה היא שאם אתה לוקח את זה רק קדימה, אז אין בעיה. אתה תספור, ואם הוא ימות, אז הוא ימות. זה לא פסל את הברכות שלו, לא הפסל את הברכות שלו, שהוא כבר ברך לברכות לבטלה. אבל אם באמת התפיסה... מה?
בחזקת חמיץ.
זאת אומרת?
כל משהו לא מת בחזקת
חמיץ. הוא בחזקת חי, לכן שם המת לא חי שינה, אבל שם הימות כן חי שינה. כי החזקת חי הזאת זה מום עובר, כמו שאמר הרב מים עוד פעם. זה היה שם צעירים שעלו שם משהו אמר משהו, הוא צעיר מדי, זה מום עובר, להיות רב צעיר מדי או משהו כזה, לא זוכר כבר. אופן, זה חזקה שעשויה להשתנות, שפה הלכתית. חזקה שעשויה להשתנות. נכון שאתה בחזקת חי, אבל יש גם חזקה ברורה שאתה גם תמות בסוף. עכשיו השאלה מתי זה יקרה, יש חזקה דמיקרא וחזקה דאשתא, ואתה לא יכול באמת ללכת אחרי חזקה שאתה חי. זה מראה בגיטין שם, שם האמת מול שם הימות. לא משנה, בכל כן, ההנחה של, של כמה וכמה אחרונים, מי שבאמת לפי בהג, זה ילך גם אחורה וגם קדימה. אם אתה בעצם הפסדת יום אחד, אז אין טעם, כי זאת יחידה אחת, זה ההיגיון גם. אם באמת זה יחידה אחת, כל הספירה, כל 49 ימים האלה, אז ברור שהפסדת גם את האחורה. מה, מה ההיגיון להגדיר את זה רק קדימה? אין לו שום היגיון. אז האמת שפה יש מקום לדון על זה, יש ריטווה בחולין, בדף קופלב, הריטווה אמר שמה קורה אם נטלת ידיים בשביל לאכול לחם, ו... בסוף לא בא לך לאכול את הלחם. הרחת שרוצה המצוטה בצורה נטילה ידיים, תביאו את הלחם, הביאו את הלחם, לא בא לי לאכול. יש לי חבר במדרשייה, היה ישן כל הזמן בשיעורים של הרם שלנו. גם אני הייתי די ישן, אבל הוא ישן עוד יותר. אז באיזשהו שלב הרם שאל שאלה, הוא מצביע, הרב, הרב, אני חייב לענות תשובה. עזוב פעל, תעזור לישון, זה לא בשבילך. לא, לא, הרב, אני חייב, אני חייב. עזוב, תעזור לישון. לא, הרב, זה לי תשובה נהדרת, אני חייב. נו, דבר, לא מגלה. עוד ישן כנראה, גם כשהוא ענה את התשובה, עוד ישן. בכל אופן, אז הריטווה בעצם אומר שאני לא חייב לאכול את הלחם, אם אני לא רוצה. הוא בעצם מתחיל מדיון אחר. מה קורה אם ברחתי בורא פרי העץ? זה לא בא לי לאכול את התפוח. חבל, הביאה לי תפוח, ברחתי, ראיתי שזה תפוח שאסור לאכול אותו כמובן. שאסור לאכול. אז עכשיו מה? פרחתי ברכה לבטלה, מה עושים? זה דוחה לא תעשה, אני לא יודע. אז השאלה היא, מותר לי לא לאכול את התפוח? סתם לא בא לי, עזבו את האיסורים. לא בא לי לאכול את התפוח, אז הרי כבר אומר שלא. כיוון שאם ברחת, זה יותר מרחיק לכת מה שנטילת ידיים, כי בנטילת ידיים אתה מברך ונטלת. את הידיים נטלת, נכון? לא צריך לצאול ידיים, אתה לא אוכל לחם, אבל זה לא ברכה לבטלה, ברחת הנטילה, הנטילה הייתה לבטלה. אבל ברחת, אז זה חידוש יותר כזה, זה חידוש. זה חידוש יותר קטן. אבל כשאתה מברך על הפרי העץ, אז אין שום דבר, אתה לא אכלת כלום. אתה לא צריך לאכול, לא בא לך, לא בא לך. כשאתה ברחת, אתה בעצם מתכוונת לאכול, אז לא ברכה לבטלה. מי אומר שאתה חייב לאכול, אתה לא חייב לאכול. אתה לא רוצה לאכול, אל תאכל. יש הרבה אפשרויות להסביר את הריטווה הזה דרך אגב, ויש פה כל מיני הנחות של אחרונים, אני לא לגמרי בטוח, כי קצת משתמע מלשונו שגם כאן זה כמו נטילת ידיים. כי אתה מברך את הקדוש ברוך הוא על התפוח, כי הוא באמת ברא את התפוח ונתן לך אותו, ושאתה לא אוכל אז מה? אתה לא יכול בגלל זה לברך את הקדוש ברוך הוא. חכמים קבעו שמברכים רק כשאוכלים, זה נכון. אבל מבחינת תוכן הברכה, זה לא ברכה לבטלה. אתה אומר, שאל תפשנו מצוותיו, בורא פרי העץ, הוא ברא את פרי העץ.
זה בגלל נהנית, לא
נהנית. בסדר, לכן חז"ל אמרו שבמצב כזה לא לברך. אבל אם ברחתי, אי אפשר להגיד זה ברכה לבטלה. אני ברחתי כי חשבתי שאני הולך לאכול. אז לא עברתי על דברי חז"ל. אבל עכשיו השני לא בא לי לאכול, אני חייב לאכול כדי להציל את הברכה? לא, כי הברכה אינה להציל, היא ברכה שהיא בורחה כדין.
ולדחות את האכילה?
מה?
לא בא לי עכשיו, אני
אדחה אותי. לא, אתה לא יכול, אלא אם כן אתה לא מסיח את דעתך. עקרונית, אם הסחת את דעתך, אתה לא חשוב. כן, כן. לכתחילה
לא צריך
לאכול? כן. לכתחילה, לא בא לך לאכול, אל תוכל. לכל מדובר בלכתחילה פה. מה זה בדיעבד לא לאכול?
לא.
השאלה אם לאכול או לא?
לא.
באופן יזום. הוא לא אומר לך רצוי לאכול, אבל אם לא אכלת אז אתה לא עבריין גדול. לא, אתה רוצה לאכול. אתה לא בחל לבטלה.
מה עם ברכה שנצריכה?
זה אנחנו מדברים. זה לא ברכה שנצריכה.
לא, יש לה בטלה ויש שנצריכה.
למה, מה ההבדל?
שאלה צריכה שאכלת לחסוך אותה.
לא, לא, זה לא, אין דבר, במה זה יכולתי לחסוך אותה? לא יכולתי לחסוך אותה, כי כשברכתי אז חשבתי לאכול. בכל אופן, מבין שתוספות חולק עליו, תוספות טוען שבנידה, תוספות בכתובות, טוען שבנידה, בזבה, למה היא לא סופרת? בגלל שאם היא תראה דם, אז זה סופר את כל הספירה. אז לכן היא לא מברכת על הספירה. לכן לא מברכים על ספירת זבה. למה היא סופרת? בסדר, אז אם היא ראתה אדם, אז מה שהיא ספרה בינתיים היא ספרה, ומכאן מהאבא היא לא תוכל, היא צריכה להתחיל מהצלה. אבל למה זה פוסל את הדברים שבדיעבד? אז יש כאלה שרוצים לטעון, האחרונים שרוצים לטעון, שהתוספות הזה הוא נגד הריטב"א. יש תשובה ארוכה של הרב קוק לעניין הזה, כי אפשר להבין בריטב"א גם משהו אחר. אפשר להבין בריטב"א שאין חובה להציל את עצמי מהעבירות. אסור לעשות עבירות, אבל אין חובה להציל את עצמי מהעבירות. אני שפעם דיברתי על זה, זה יצא לי פעם מחלוקת המוראים, בנדרים. מה קורה אם אישה התגרשה בתנאי שלא תשתה יין? דיברתי על זה גם כאן. אישה, כן, אישה התגרשה בתנאי שלא תשתה יין. אז היא התחתנה, נולדו לילדים מהבעל השני, עכשיו היא רוצה לשתות יין. לא תשתה יין 30 שנה. כל חייה זה לא נחשב, לא קריטות, אבל נגיד 20 שנה היא לא תשתה יין. בסדר? זה יש לך ילדים, אתם דרך הרגעו בר מצווה, התחתנו כבר נכדים לשם. עכשיו היא רוצה לשתות יין. אם היא תשתה יין, אז כל הבעילות שלהן בעילות זנות, ניאוף, רשת איש, והילדים הם הופכים לממזרים, נכון? כי היא לא מגורשת מהבעל הראשון, אז הבעילות של הבעל השני זה בעילות זנות. אוקיי? עכשיו השאלה אם אסור לו לשתות יין. לאדם החברו אני מניח שאסור לה. זאת אומרת, היא הופכת את הילדים לממזרים, עליהם צרות צורות. אבל אני מדבר על איסור, כמובן איסור של בעילות אסורות, לא איסור של בנם לחברו. אז אני חשבתי באיזשהו שלב שאין שום איסור. איפה כתוב שאסור להפוך בעילות שכבר נעשו לבעילות אסורות? מה שאסור זה אסור לעשות בעילות אסורות. זה התורה אוסרת. הבעילות שכבר עשיתי, וכשעשיתי אותם, עשיתי אותם ביתר. מה, יש איסור להפוך אותם, לצבוע אותם עכשיו מחדש בצבע אחר? מתי עברתי את האיסור הזה? כששתיתי את היין עברתי את האיסור הזה, או בבעילה עברתי, מתגלה עכשיו למפרע שבבעילה עברתי את האיסור הזה. יכול להיות שזה מה שהריטב"א אומר, לא קשור לכל מה שאמרתי כל זה. מה שהריטב"א אומר, אין חובה להציל את עצמי מהעבירות, אסור לעשות עבירות. אבל אם כשברחתי, ברחתי כדין, אין עליי חובה עכשיו לאכול את זה כדי להציל את עצמי מהעבירות, למרות שאולי זה הופך לעבירה בדיעבד באיזשהו מובן מופשט. אבל אין עליי שום תביעה, כי אין עליי חובה להציל את עצמי מהעבירות. כן, הופך בדיעבד לממזר, זה ברור, זה גמרות. אם היא עוברת על התנאי והילד נולד, הוא הופך לממזר, זה ברור, אז זה אין שאלה.
ממתי
הוא ממזר? היא
במפרע.
ברגע שהתנאי הוא תנאי למפרע. אז אם היא שתתה יין, אז לא היו גירושים מההתחלה. אם לא היו גירושים מההתחלה, אז הביאה של הבעל השני הייתה ביאה זנות. אז הילד נולד ממזר.
מה ההבדל בין הילד לפעילה? את הילד צורים עכשיו כממזר.
גם את הבעילה, לא,
לא נולד ממזר.
עכשיו אנחנו צורים אותו כבר מהלידה כממזר. כמו הבעילה, אותו דבר. אותו דבר, גם הבעילות. שתיהן נצבעות, הבעילה נצבעת בצבע של בעילת זנות, והילד נצבע בצבע של ממזר. אוקיי? אבל השאלה אם אסור לי לעשות צביעה של דברים בצבע של עבירה. הרי המעשים כבר נעשו, הבעילה כשעשיתי אותה לא הייתה בעילת איסור. עכשיו אני הופך אותה לבעילת איסור, בפרט לפי רב שמעון שקופ שדיברתי עליו וכשדיברנו על הזמן אמרתי שזה מכאן ולהבא למפרע התנאים, נכון? אז בעצם יוצא שבאמת הבעילה הזו הייתה בעילה לגמרי מותרת. גם עכשיו זו רגלה בלתה למפרע שהייתה בעילה אסורה, היא עכשיו הפכה להיות אסורה, לא שהתגלה שהיא כבר אז הייתה אסורה רק לא ידעתי, אלא עכשיו היא הפכה להיות בעילה אסורה. מי אמר שאסור להפוך בעילות להיות אסורות? תהפוך.
אם הילד הזה יתחתן,
אסור. אסור להתחתן.
לא, 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 אם כבר הוא יתחתן.
כבר יתחתן.
כן, עכשיו היא רוצה לשתות יין. אז גם הקידושים שלו לא קידושים?
כל בסדר, אבל היא לא צריכה לעשות שום, לפי הטענה שלי, לא צריכה לעשות שום חשבון כזה. עכשיו, זה יצא לי פעם מחלוקת בין המוראים, בסוגיה בין הדרים, ואם זה נכון שזאת מחלוקת המוראים, אז מפסק לא כך. אני תולה את זה במחלוקת המוראים, אבל נפסק להלכה כמו המורא שהוא הולך עם השיטה שזה כן אסור לעשות את זה.
איזה
מחלוקת? אני חפש אותי, אני לא זוכר, יצא לי פעם בסוגיה בנדרים, זה מחלוקת עם רב נחמן. שוב, מה קורה? זה דברה בנדרים שאומרת היום ככה ומחר ככה, או אני מחפש, אני יכול למצוא את זה. שלח לי מייל אם תרצה, אני אשאר לך בחזר. אז יכול שאני לא בכלל אומר את זה, אבל לא משנה, לענייננו מה שבעצם זה אומר, שאם זה ככה אז ברור למה זה רק קדימה. זה רק קדימה בגלל שגם אם ברכתי כביכול זה יתברר כברכות לבטלה, אין איסור להפוך ברכות לבטלה. אלא שזה לא לגמרי פשוט, כי אם אתה יודע מראש, אם היא יודעת מראש שהיא תשתה יין, זה יותר בעייתי. כי האריתמה אומר שכשהיא ברכה או כשהוא ברך, אז הוא מתכוון באמת לאכול, זה בסדר. אחרי זה, אז אם, אז מצד אחד, אם יצא יום שבו לא ברכת, לא ספרת, אז זה לא הפך את כל הברכות שלך לברכות, זה הפך, אבל לא הפך אותם לעבירות. אבל אם אתה יודע מראש שיש יום שבו אתה לא תוכל לספור, גם לפי הריטב"א, תלוי איך מבינים אותו עכשיו, לא כל מה שדיברתי קודם, אבל גם לפי הריטב"א, יכול להיות שבאמת לא להתחיל בשביל לספור. זו שאלה, שאלה איך מבינים את מה שהריטב"א אומר, כך יש כאלה שרוצים לומר. אבל, יש נדמה לי אפשרות אחרת להסביר את הבאג, יש עליו כמה קושיות על הבאג, תוספות עליו זה לא ייתכן, מה שבאג אומר, א' למה מברכים כל יום, ובית, איך מתחילים לספור, מה שכולם שואלים, כל הדברים האלה. ג' יש גם שאלה שתולים במחלוקת באג ותוספות, מה קורה עם קטן שגדל, קטן שהגדיל באמצע הספירה. כן? באמצע הספירה הוא נהיה בר מצווה.
הוא ידע מראש.
הוא ידע מראש, אבל הוא ספר גם, מדין חינוך. הוא ספר, קטן סופר, גם מברך, מדין חינוך. ועכשיו הוא הגיע באמצע הוא נהיה גדול. עכשיו השאלה, מה שהוא עשה עד עכשיו לא היה באמת מצווה, זה רק מדין חינוך. הוא בעצם לא ספר עד עכשיו. אז אם זאת יחידה אחת, אז אין לו מה לספור, מכאן ולהבא.
נכון?
לפי בעל. כן, לפי בעל. ולפי תוספות, אז כן, כי כל יום זה מצווה מפני עצמה, מה שהפסדת, הפסדת. בסדר? אז זה אני טענתי פעם שזה לא נכון. אני טוען שגם לפי בעל הוא יכול להמשיך לספור. אחרי זה מצאתי כמה אחרונים שאומרים את זה. יש הרב בן ציון אבא שאול, כותב את זה מפורש בתשובה. ואחרי זה ראיתי גם אחרונים שמסבירים את בהג, כמו שאני רציתי להסביר, יש כמה כאלה. הטענה, מה שאני רוצה לטעון, זה שבהג בעצם לא רוצה לטעון שהמצווה של הספירה היא יחידה אחת. אלא ספירה יכולה לעשות רק אם היא נעשית ברצף. אחרת זה לא ספירה, לא אחרת זה לא מצווה.
כמו נצום.
מה? כן, בדיוק. איפה הנפקמינה? הקטן ספר. עד שהוא גדל, מדיר חינוך, אבל הוא ספר, נכון, מצווה אין לו, והוא ספר, אי אפשר להגיד שהוא סופר את היום ה-30 בלי שהוא ספר עד היום ה-29, הוא כן ספר, הוא לא, זאת הייתה מצווה, אבל לא חשוב, המצווה לא מוגדרת כמצווה אחת, רק בלי לספור כל יום ויום, זאת לא ספירה, אבל הוא כן ספר, ולכן הוא יכול להמשיך לספור גם לפי בעג, ואת הטענה שגם לפי בעג, המצווה בכל יום היא מצווה נפרדת, ולכן סופרים כל יום ויום, לא קשה על בעג כלום. אחרי זה סופרים כל יום, כי כל יום זה מצווה נפרדת. רק אם לא ספרת יום אחד, המצווה הבאה לא תוכל לקיים אותה, כי היא לא ספירה. ספירה זה רק משהו שבא באופן עקבי. יש יום זה, ואחרי זה היום ההוא, ואחרי זה היום ההוא, ואחרי זה היום ההוא. אז זה דין בספירה, זה לא דין במצוות הספירה. אותו דבר בתענית, אגב. קטן שגדל באמצע יום כיפור. קטן שגדל באמצע יום כיפור. אז עד עכשיו הוא התענה מדין חינוך. האם להמשיך? בבי שתי שערות, נגיד באמצע יום כיפור. האם להמשיך? לפי השיטות שזאת יחידה אחת, לכאורה לא. אבל אם אני מבין שהיחידה אחת היא לא מצוות התענית, אלא המושג תענות, תענית לא שייך אם אתה לא אוכל רגע אחד. הבחור ההוא לא אכל כל היום. נכון שלא בחמת המצווה, אבל מה זה משנה? תכלס הוא מעונה. זאת אומרת, בכל רגע ורגע שהוא לא יאכל מכאן והלאה, הוא מעונה, כי קודם הוא לא אכל, לא בתור מצווה, ועכשיו בכל... זאת אומרת, המצווה היא על כל רגע ורגע. רק להיות מעונה ברגע לא שייך. אם לא היית מעונה ברגעים הקודמים, לא שייך. אבל מבחינת הגדרת המצווה היא מצווה בכל רגע ורגע. אז לכן קטן שגדל באמצע, גם לפי התפיסה שזאת יחידה אחת, צריך להמשיך לצום. אני אקיים את המצווה הזאת. טוב, אני רואה...